השיעור באדיבות, אתר יהדות TV. יהדות TV, שיעורים והרצאות ביהדות במקום אחד. יהדות TV.
ערב טוב. במשך כמה שנים גרתי בקומה רביעית, בניין דירות, אני בקומה העליונה. במשך השבוע זה נחמד, אתה עולה במעלית, אתה לא מרגיש את זה. מגיע שבת, מטפס, ארבע קומות בערב, ארבע קומות בבוקר, ארבע קומות בצהריים. מה? לא הייתה מעלית שבת, אני גם משתדל לא לנסוע במעלית שבת. וזה טיפוס, זה חתיכת חגיגה. אם הייתה שבת ממש יפה, שגם אשתי והילדים הגיעו לבית כנסת, אז שחוזרים, שגם לעלות עם עגלה של תינוק, ותינוק בפנים, עם האישה בהיריון גם. אז זה חתיכת חוויה לטפס את כל זה, זה מאמץ, אתה מגיע למעלה, אתה כבר מזיע. שבת אחת, אני בקומה השנייה, ככה מטפס עם העגלה, עם התינוק, יוצא שכן מאוד נחמד, מציע לי עזרה, ואז כשאנחנו מגיעים למעלה, הוא שואל אותי שאלה. הוא אומר לי, תגיד לי שניאור, נכון כתוב בתורה, הוא ביום השביעי שבת וינפש, ושבת צריך לנוח? אז למה אתה לא עולה במעלית? זה לא יעזור לך לנוח? למה אסור מעלית? למה הדתיים כל כך קיצוניים? אתה תעלה במעלית, אתה תנוח. אתה תגיע הביתה, נושם, נקי, יבש, הכל בסדר. ואפשר לשאול את השאלה הזאת באלף וריאציות. אם אדם נהנה לעשות מנגל בשבת, זה עושה לו חופש. הוא יוצא עם הילדים לחצר, עושה מנגל, זה נותן לו תחושה של חופש. למה לא? התורה רוצה שננוח, ביום השביעי שבת וינפש, ככה הוא נופש. ועוד דוגמה אחת שי ברשותך. אם אדם רוצה לשמוע מוזיקה בשבת, לא רצית לשאול? אם אדם רוצה לשמוע מוזיקה בשבת, מוזיקה קלאסית, רגועה, לא משהו מופרע, לא מועדונים. מוזיקה רגועה, קלאסית, באייפוד, שבת וצהריים, זה נותן לו תחושה של מנוחה, בלי זה הוא לא נח. זה באמת נותן לו את החוויה של המנוחה. אז למה אסור? מה? כדורגל מרגיע, כדורגל מעצבן. אנחנו רוצים משהו מרגיע שתומך באווירת המנוחה. למה הכל אסור? היה אצלי פעם אורחים בשבת, אנשים מאוד אינטליגנטים, שאינם שומרים מצוות, אבל מאוד אינטליגנטים, ודיברנו על שבת, מה מותר, מה אסור, אז אני רציתי להרשים אותם. הוצאתי מהארון שני כרכים, שמירת שבת כהלכתה. זה שני הספרים הכי מקיפים על הלכות שבת. שני ספרים, 800 עמודים, כל הפרטים בשבת, הכל מותר, למה, מה מותר, מה אסור. אגב, מאחורי הספר הזה, שמירת שבת כהלכתה, יש סיפור מדהים. את הספר הזה כתב יהודי חכם, תלמיד חכם מירושלים, שכבר נפטר, שקראו לו הרב יהושע נויבירט. הוא יהודי שנולד בברלין, המשפחה גרה בברלין לפני המלחמה. וכשפרצה המלחמה, האבא הצליח להשיג בניסים אשרת כניסה להולנד. המלכה נתנה להם אשרת כניסה לאמסטרדם. הם ברחו בשנייה האחרונה מברלין לאמסטרדם. מצאו שם איזה עליית גג, נטושה למעלה. עברו חוויות, תפסו אותם, שחררו אותם. הם היו בעליית הגג הזאת 3 שנים. לא יצאו מהבית, לא הרימו את הראש לחלון, שלא ידעו שהם שם. כל הרחובות שרצו חיילים גרמנים, השכנים שיתפו פעולה. הם 3 שנים היו בעליית גג, לא הוציאו את הראש, אף אחד לא ידע שהם שם. באחד הימים, האבא חלה. חלה מאוד, היה צריך תרופה. הם הצליחו לשחד מישהו, להגיע למחתרת ההולנדית, שישלחו להם תרופה. התרופה חזרה עם שליח חשאי סודי בשבת בבוקר. הוא האבא פותח את התרופה לאכול אותה, לבלוע אותה, הוא היה במצב מאוד קשה, אבל היא הייתה מאוד מאוד מרה, זו הייתה איזושהי אבקה מאוד מאוד מרה, הוא לא מסוגל להכניס אותה לפה. הוא אמר, היום שבת אני לא ארוס את עצמי את השבת, אני אוכל אותה מחר, אני אוכל להבלע את זה מחר ביום ראשון בבוקר. הוא שם את האבקה למעלה שהילדים לא יגעו, זו תרופה, מחר בבוקר אני אבלע אותה עם כל הסבל שבזה. אחרי כמה שעות מגיע רץ הביתה, אל תאכל את התרופה, נפלה לנו אסון. הייתה טעות בבית מרקחת, האבקה הזאת זה רע על עכברים. אם הוא היה אוכל את התרופה בשבת, בולע אותה, היה מת בייסורים נוראים. זה שהוא רצה לשמור לעצמו על השבת, על היופי של שבת, על השמחה של שבת, על המנוחה של שבת, הציל לעצמו את החיים. בסופו של דבר הם שרדו את המלחמה, עלו לארץ עם האוניות של המעפילים. הבן יהושע נכנס ללמוד בכל תורה, בישיבת כל תורה אצל הרב שלמה זלמן נוירבך, והקדיש את כל החיים לכתיבת הלכות שבת. זה היה התודה שלו לקדוש ברוך הוא על הנס שהיה לאבא בזכות שבת, החיים שלו ניצלו. אז הוא ישב וכתב את הספר הכי מקיף והכי רחב על הלכות שבת. אז אני מראה את זה לאורחים שלי, רוצה להרשים אותם איזה מלאכה נעשית פה. אבל הוא הבחור הזה מסתכל בספר והוא אומר לי, בקיצור, הכל אסור בשבת. מה שלא תעשה, הכל אסור בשבת, צריך לעשות שני דברים, להתפלל ולאכול. כל השאר, הכל אסור, מה שלא תעשה. והשאלה הגדולה היא, למה אנחנו כל כך קיצונים? למה הכל אסור בשבת? יש המון דברים שזה עוזר למנוחה. אמרנו לשמוע מוזיקה, לעשות מנגה, לנסוע לים, לעלות במעלית, מעלית רגילה, בוודאי, לעלות במעלית, זה מקל את החיים, זה נותן תחושה של מנוחה. זה רק מחזק את מה שהקדוש ברוך הוא רצה. זה רק תומך באווירה של השבת. למה אנחנו כל כך קיצוניים? למה הכל אסור בשבת? בעצם אנחנו רוצים להבין מה הסוד המיוחד של השבת הזאת. ושבת זאת, זה המצאה יהודית. כל העולם העתיק את זה מאיתנו, זה המצאה של התורה. היום תגיד לאנשים לעבוד בלי יום מנוחה. המצאה של הקדוש ברוך הוא, המצאה של תורת ישראל. אבל לתורת ישראל יש פלוס על כל הימי מנוחה. אצלם מותר לעשות הכל, רק לא ללכת לעבודה. אצלנו אסור כלום. והשאלה היא, למה אסור? מה לא טוב ביום מנוחה של הגויים? הם רק לא הולכים לעבודה. חוץ מזה, הם עושים כל מה שבא להם. נוסעים, חוזרים, טסים, הכל מפליגים, הכל בסדר. למה השבת שלנו היא כל כך חמורה וכל כך קיצונית? מה הסוד של היום המיוחד והנפלא הזה? מה באמת נותן לו את העומק שלו ואת הניחוח שלו? אנחנו דנים בזה השבוע, כי השבת יש לנו השבוע יש לנו הזדמנות לבחון את הקיצוניות של השבת. למה? כי אנחנו רואים כמה השבת חמורה ביחס ליום טוב. הפרשה הזאת מדברת על הימים טובים, ואנחנו נראה פה בפרשה שהשבת היא חמורה הרבה יותר אפילו מיום טוב. לא רק מימי חול, שזה ברור. אפילו מיום טוב, שגם זה ימים שאסורים במלאכת עבודה, עדיין השבת היא הרבה יותר קיצונית והרבה יותר מוחלטת מהם. דברים שאסורים ביום טוב, שמותרים ביום טוב, אסורים בשבת. אז ההזדמנות לבחון מה אנחנו רוצים להשיג עם המנוחה המוחלטת והקיצונית והשלמה הזאת של שבת. יש פה סוד גדול ורעיון יפה מאוד. אוקיי, פרשת אמור שאותה נקרא השבוע היא פרשה חשובה. קוראים אותה שלוש פעמים במשך השנה. אני מדבר על פרק מתוך הפרשה שנקרא פרשת המועדות, ויקרא חב ג'. את הפרק הזה אנחנו קוראים שלוש פעמים. א', השבת, פרשת אמור, בפסח ובסוכות. ביום השני של פסח, בארץ זה כבר חול המועד, בחול זה היום השני של החג, וביום הראשון של סוכות, שלוש פעמים. למה? כי הפרשה הזאת היא פרשת המועדות. היא לוח השנה היהודי. התורה עוברת את כל החגים היהודיים, פשוט לוח חופשות, כמו במשרד החינוך, לוח חופשות. שבת, תורה מתחילה עם השבת, פסח, כל התקופה של ספירת העומר, הכל כתוב אצלנו בפרשה, שבועות, אחר כך החודש השביעי, ראש שנה, כיפור, סוכות, התורה עוברת את כל המועדים לפי הסדר, מהראשון עד האחרון. לכן בפי חז"ל, במשנה במסכת מגילה, הפרשה שלנו נקראת פרשת המועדות, זה לוח השנה היהודי. נקרא. מובא מספר 1 מגילה למד א', תנו רבנן, ביום ראשון בחול המועד פסח ובחול ביום טוב שני דפסח, קוראים בפרשת מועדות. ככה הגמרא קוראת לפרשה שלנו, פרשת המועדות. גם ביום טוב הראשון של חג הסוכות, קוראים בפרשת מועדות שבתורת כהנים, ספר ויקרא, הספר שלנו. מה נאמר בפרשה הזאת שלכן חשוב כל כך לקרוא אותה שלוש פעמים? התורה פורטת את חגי ישראל, את מועדי ישראל לפי הסדר, מהתחלה עד הסוף. ויקרא חב ג' דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, מועדי השם אשר תקראו אותם מקראי קודש, זה הפסוקים של הקידוש ביום טוב ביום, מועדי השם אשר תקראו אותם מקראי קודש, ששת ימים תעשה מלאכה וביום השביעי שבת שבתון מקרא קודש, התורה מתחילה עם שבת ואז עוברת לחגים. אלה מועדי השם מקראי קודש אשר תקראו אותם במועדם, בחודש הראשון ב-14 לחודש בין 4 פסח, ממשיכה עם ספירת העומר שבועות, לא הרחנו כאן, זאת פרשת המועדות. עכשיו הפרשה הזאת מצווה, מצווה מאוד חשובה, שהיא בעצם המצווה הראשונה ביהדות. רש"י אומר שהיה ראוי, זה הרש"י הראשון בתורה, היה ראוי בפרשה הזאת, במצווה הזאת, לפתוח את התורה. היא במובן מסוים המצווה הכי בסיסית והכי ראשונה ביהדות. מהי מצוות קידוש החודש? התורה מצווה אותנו כאן בפרשה, אם שמנו לב מה קראנו, לא רק לעשות חגים, שיהיה לנו לוח חופשות מסודר, אלא לקבוע את החגים. מה זאת אומרת לקבוע את החגים? לקבוע ראשי חודשים כדי שיהיה לנו חגים. לקדש את יום ראש חודש כדי שיהיה לנו תאריך. כי בלוח העברי בלי ראש חודש אין תתוו בחודש, אין 15 בחודש. נקרא שוב את הפסוק, בואו נעבור למובא השתיים, העתקתי את זה. אלה מועדי השם מקראי קודש אשר תקראו אותם במועדם. מה התורה מדגישה אשר תקראו אותם במועדם? למה אני צריך לקרוא אותם? הם כבר קיימים. אומר רש"י, מדבר בקידוש החודש. התורה מצווה את עם ישראל במצווה חשובה, שהיא כמו שאמרנו, החודש הזה לכם ראש חודשים, היא הייתה אמורה להיות המצווה הראשונה בתורה, לקדש את הזמן, לקדש את החודש, לקבוע ראש חודש. מה הרעיון? יש לנו לוח שנה. לוח שנה מורכב מחודשים, 12 חודשים. השאלה היא, איך קובעים חודש? כמה זמן זה חודש? חודש יכול להיות 30 יום, יכול להיות גם 200 ימים. אין לזה שום גבולות. לפי מה אנחנו מחליטים שחודש הוא כך וכך ימים? באה התורה, ובעקבותינו הלכו גם המוסלמים, אמרו שהחודש הוא חודש ירח. אנחנו הולכים לפי מהלך הירח. הירח סובב את כדור הארץ, נכון? הוא מתחיל להתרחק מהשמש, מתחת כדור הארץ וחוזר חזרה, גדל, 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 לעינינו הכל, חוזר חזרה קטן, נפגש שוב עם השמש. הסיבוב הזה הוא 29 וחצי ומשהו יום, ב-44 דקות. 29 וחצי יום בערך. באה התורה ואומרת, החודש היהודי הוא חודש ירח. הוא מתחיל עם הירח ונגמר עם הירח. הוא מתחיל במולד הירח, כאשר רואים את הירח בפעם הראשונה על ראשי הגבעות, אפשר לראות אותו מנצנץ בפעם הראשונה, את הבננה יוצאת, אז החודש מתחיל, הוא נגמר כאשר הירח נפגש חזרה עם השמש, שהוא נעלם לחלוטין מעינינו, ונפגש חזרה עם השמש אחרי 29 וחצי יום. זה גודל של חודש. זה נקרא מצוות קידוש החודש. עכשיו, איך אנחנו יודעים מתי החודש מתחיל? מתי הירח מתחיל לבצבץ? אז יש מצווה על בית דין. זה מה שקראנו פה, אשר תקראו אותם במועדן. בית דין היו צריכים לשלוח שלוחים בגבעות, בראשי ערים, נקודות ששם רואים את הירח מתחיל לבצבץ, לראות אותו יוצא. ברגע שהם ראו אותו יוצא, העדים היו חוזרים לבית דין, אומרים, ראינו את הלבנה יוצאת, בית דין היה מכריז, ראש חודש, קידוש החודש. למה צריכים עדים? כי זה לפעמים קורה בלילה ה-30, לפעמים בלילה ה-31. זה תלוי בזווית של הירח מול השמש, לפעמים הירח נולד, מתחיל להתגלות בלילה ה-30, מהראש חודש הקודם, לפעמים בלילה ה-31, אז העדים היו הולכים, עוקבים, ראו את הירח, אז החודש יהיה קצר בין 29 ימים, היום ה-30 יהיה ראש חודש של החודש הבא. לא ראו את הירח, החודש יהיה מלא בין 30 יום, וראש חודש יהיה רק ביום ה-31, ביום הבא. זאת הסיבה שיש לנו לפעמים 29 ימים, לפעמים 30 יום בחודש. זה תלוי, רק שנייה, אני אכפת לך שאני אסיים, זה תלוי מתי הירח יצא. אז פה התורה מצווה את בית דין בציווי מאוד מאוד מהותי. לעקוב אחרי מולד הירח, לראות מתי הוא מבצבץ לראשונה, ולהכריז על ראש חודש, לקדש את החודש. היום אין לנו קידוש ראש חודש, כי אין לנו בית דין. היום עשו את זה לפי לוח, לפי חשבונות, אפשר לדעת מתי הירח יוצא. אבל אנחנו משמרים את זה, איך משמרים את זה? עם ברכת החודש. בשבת מברכים לפני ראש חודש, אנחנו מברכים את החודש, בעצם מזכירים את מה שבית דין היו עושים, שאנחנו מזכירים את המולד, נכון? אומרים, המולד יהיה. מה זה המולד יהיה? השעה שבה הירח יבצבץ, אנחנו יודעים את זה לפי חשבון, לא כי ראינו, זה עוד לא קרה, אנחנו יודעים לפי חשבון, השעה שבה הירח יבצבץ לראשונה היא כזאת וכזאת, וראש חודש יהיה בסמיכות ליום הזה, זה לא חייב להיות ממש באותו יום עכשיו לפי החישובים, אבל זה יהיה בקשור או בכפוף לראייה הזאת. זאת מצוות קידוש החודש, ועם זה הפרשה מתחילה. אני רק ברשותך אספר סיפור מדהים. המצווה הזו של קידוש החודש היא לא סתם המצווה הראשונה. היא מצווה קריטית, היא מאוד מאוד חשובה, כי היא קובעת לנו מתי יהיו החגים. אם היום ראש חודש, נגיד היום ראש חודש ניסן, מתי יהיה פסח? עוד שבועיים, עוד 14 יום. אם מחר ראש חודש, פסח יהיה יום יותר מאוחר. אז זה לא סתם המצווה הראשונה, זה המצווה הכי יסודית, היא קובעת את הזמן, היא קובעת את הלוח, היא ההתחלה של הכל. הגמרא מספרת על מחלוקת נוראה שפרצה שם. בשביל להבין כמה זה חשוב, העניין הזה של הראש חודש, אז הגמרא מספרת סיפור. היו פעם הגיעו שני עדים ליבנה בערב ראש חודש תשרי. החודש הכי חשוב בשנה, שפה יש לנו את הראש שנה, את הכיפור ואת הסוכות. הגיעו לרבן גמליאל ביבנה בליל ראש חודש בתשרי, בלילה הראשון, ליל 30, ראינו את הירח. אנחנו היינו על הגבעה במודיעין, ראינו את הירח מבצבץ. רבן גמליאל חקר אותם פה, שם היו נראים לו כעדים מהימנים. רבן גמליאל כינס את בית הדין בבוקר והכריז, מקודש, מקודש, היום הזה הוא ראש חודש, היום ראש השנה, עוד 10 ימים, יום כיפור. בחבר בית הדין ישב דיין משם רבי דוסה בן אורקינס, אחד התנאים במשנה. החבר'ה האלה היו נראים לו לא אמינים. והוא חשש שרבן גמליאל לא היה מרוכז כשהוא חקר אותם. הוא אמר, החבר'ה האלה משקרים אותך. הם לא ראו את הלבנה, הלבנה תתגלה מחר, הם מרמים אותך. למה? מה האינטרס שלהם לרמות אותך? הצדוקים עשו את זה בשביל לבלבל את חז"ל, שראש חודש לא יהיה בזמן, שיום כיפור לא יהיה בזמן. נו, רבי דוסה הזה היה איש צנוע, אמר את הטענות שלו בשקט. אבל היה לו חבר בשם רבי יהושע. רבי יהושע בן חנניה הגדול, התלמיד של רבי יוחנן בן זכאי, הוא אמר, חבר'ה, מה?
היה אב בדין.
היה אב בדין? אמר רבן גמליאל טועה, העדים האלה שקרנים, ראש חודש לא הלילה, ראש חודש מחר. מה זה אומר? שאני, הוא אומר, את יום כיפור שלי עושה יום יותר מאוחר. עכשיו תתארו לעצמכם שראשי עם ישראל, רבן גמליאל מצד אחד ורבי יהושע מצד אחר, יעשו כל אחד את יום כיפור ביום אחר. התפרקות מוחלטת. את היום הכי קדוש בשנה, אלה ייסעו במכוניות ויאכלו בשר, אלה יצומו, ולמחרת אלה יצומו. נו, רבן גמליאל הבין שהוא חייב להראות מנהיגות, בשביל זה בחרו אותו לנשיא הסנהדרין. הוא קרא את רבי יהושע ואמר לו, תשמע אדוני, אני מאוד מכבד אותך, אבל יש רוב. והרוב קבעו איתי שהיום ראש חודש. אני גוזר עליך, הוא אמר לו, שביום כיפור שיחול לפי חשבונך, עוד 11 ימים שאתה אמור לעשות את הראש חודש, את היום כיפור שלך, סליחה, אתה בא אצלי ביבנה, במקלך ובנעלך. אתה בא עם הנעלי חול שלך, עם הנעלי שבת, לא עם נעלי יום כיפור, עם המקל, עושה את כל הדרך מירושלים ליבנה, עובר את תחום שבת, שזה אסור ביום כיפור, שכולם יראו שקיבלת את היום כיפור שלנו, את היום כיפור של הרוב. אתה בעצם מחלל את היום כיפור שלך. לא, רבי יהושע לא יודע מה לעשות. לפי החשבון שלו, רבן גמליאל טועה. הוא הולך לחלל את יום כיפור. מה הוא יעשה? להקשיב לרבן גמליאל? לא להקשיב לרבן גמליאל? הלך להתייעץ עם רבי עקיבא. רבי עקיבא הגדול מכולם אומר לו, רבי, מה אתה אומר? אני בטוח שמשקרים אותו, שעבדו עליו על רבן גמליאל. הוא לא מרוכז. אבל מה אני אעשה? הוא גוזר עליי שאני אבוא במקל. אומר לו רבי עקיבא, בוא נקרא שוב את הפסוק שקראנו עכשיו, שהוא המקור של פרשת המועדות. הוא מתחיל את פרשת המועדות. אני אקרא שוב במובא 2. אלה מועדי השם יקראי קודש אשר תקראו אותם, את האותם הזה אפשר גם לקרוא, אתם. אומרת לנו התורה, אתם קובעים את המועדות. לא אני. השם נותן לעם ישראל את הכוח לקבוע את הזמן. במילא אם עם ישראל קבע, זה הזמן. טעו, אין בעיה טעו. אלוקים מקבל את הטעות. מותר לרוב גם לטעות. ברגע שרוב קיבלו, זאת ההחלטה ועם זה השם הולך. אומר לו רבי עקיבא, אתה חייב להקשיב לרבן גמליאל. אתה חייב לקחת את המקל ואת הנעל ולצעוד ליבנה, כי זה מה שהרוב החליטו, וזה כלול באשר תקראו אותם, אתם, לעם ישראל יש את הכוח. אם כן, הפרשה הזאת אומרת דבר מאוד גדול. היא לא לוח חופשות של משרד החינוך. היא לא רק אומרת לנו סיכום של התאריכים. היא אומרת לעם ישראל לקבוע את הזמן. לקבוע את התאריך, לקבוע את הראש חודש, נותנת לנו כוח, ואני מסיים ומקש את שיחתך על זה שעיכבתי אותך, במדרש נפלא. תראו איזה דימוי יפה. כן, הוא הגיע צעד במקלו ובנעלו, המשנה במסכת ראש השנה, הוא קיבל את החלטת הרוב. תראו את הכוח של מדרש. איזה כוח של מדרש לתאר משהו, לדמות משהו. איזה כוח התורה נתנה לנו פה בפרשת המועדות. אני קורא תנחום הפרשת בו, ממשיך במובא מספר 2. למה הדבר דומה, אומר המדרש, מה התורה נתנה לנו כאן בפרשה הזאת? למלך שהיה לו אורלוגין. היה לו שעון. כיוון שעמד בנו על פרקו, הבן הגיע לגיל 18, מתחיל לנהל את העניינים, אמר המלך, עד עכשיו אורלוגין היה בידי, עד עכשיו השעון היה בידי, מעכשיו הוא מסור בידך. אלוקים נותן לילד את השעון. ככה הקדוש ברוך הוא היה מקדש חודשים ומעבר שנים, וכיוון שעמדו ישראל וקיבלו תורה, אמר להם, עד עכשיו חשבונם של שנים וחודשים היו בידי, מכאן ואילה אחרי הם מסורים לכם. וזהו שנאמר, אשר תקראו אותם יקראי קודש. הקדוש ברוך הוא בפרשה הזאת מפריט סמכויות, נותן לנו את הסמכות לקבוע את הזמן ובעצם לקבוע את החגים. להחליט מתי יהיה פסח, אם פסח יהיה עוד שבועיים או עוד שבוע ויום. את החגים שלו הוא נותן לנו, בעצם להחליט מתי הם יהיו, מתי יום כיפור, היום הגדול בשנה. זה פרשה גדולה שנותנת לבית דין, לסנהדרין, הרבה הרבה כוח. אוקיי, בבקשה.
מה שעשיתי לשאול, אנחנו בבית כנסת שמרחים את החודש, אז מי שומר המולד, זה לפעמים לוקח כמה ימים אחרי
אתה צודק.
המולד זמן אחר והחודש זמן אחר.
כי היום יש עוד שיקולים, הוא שואל למה ראש חודש לא ביחד עם המולד. כי היום יש, היות שהלוח הוא נקבע לפי חשבון ולא לפי ראייה, יש עוד שיקולים שאנחנו מכניסים בקביעת ראש חודש. אנחנו למשל רוצים שראש השנה לא יצא בראשון, רביעי ושישי. לא רוצים שפסח יצא בשני ולא בדו פסח, רביעי ושישי. לא רוצים שיהיה יומיים רצוף שבת ויום כיפור. כל מיני חישובים שאנחנו לא רוצים לעייף את עם ישראל ולהקשות את החיים, אז אנחנו מזיזים את הראשי חודשים לפי חשבון. זה הכל כלול בכוח שיש לבית דין. אתה רק מחזק את מה שאני אומר, את מה שאמרנו פה, אשר תקראו אותם. איזה כוח יש לבית דין לקבוע את התאריכים של החגים. זאת פרשת המועדות. מה?
גם במולד ירח את מה שמוזר. אנחנו למשל הספרדים, עד היום מבטאים את
כן.
לא,
בעצם אשכנזים במוצאי שמיד בלילה הראשון או אחרי שלושה ימים לפי המנהגים, הספרדים מחכים עד שבעה לילות, כך גם מנהג חב"ד, כדי שיראו את הירח ממש. כן. אוקיי, עד כאן בעניין המועדות. אמרנו, התורה מצווה אותנו לקבוע את הזמן, לקבוע את היום שבו יהיה החג. וכאן כמו הספרדים בחב"ד נוהגים. מליל זין, כי היה ליל זין כבר. והמולד כנראה היה לילה או שניים לפני ראש חודש, היה יותר מוקדם. אז זה גם תלוי, כבר חלפו שבעה לילות מהמולד. עד שבעה ימים מהמולד, זה הרעיון.
רק אחרי שבעה ימים מותר לעשות את זה.
לפי הספרדים, אשכנזים עושים קודם.
המרן שלך דבר הוא כותב את זה.
כי המרן פה עושה כמו הספרדים.
אין הגרש על זה, הגרש הזה עד בערב טבע של זה.
כן, אוקיי, אבל למעשה ככה אשכנזים נוהגים, נו, מה נעשה?
שבת היה בר, ומוצא שבת היה...
ליל זין, אבל כנראה שם...
עדיין לא ברחנו.
כנראה שהמולד היה בלילה לפני ראש חודש. אז היה שבעה עוד לילה לצמצם. זה תלוי, זה מנהגים. אוקיי, נחזור לענייננו. אמרנו שהפרשה הזאת מצווה אותנו לקבוע מועדות. וכאן יש שאלה עצומה. ועל זה אנחנו הולכים לדבר, שכל אחד אמור לשאול, ורש"י פותח עם זה את הפרשה. מה החג הראשון, לא החג, המועד הראשון שמוזכר בפרשה קראנו קודם? שבת. עם זה התורה מתחילה. שבת ואחר כך פסח. מה כל אחד אמור לשאול? איך שבת נכנסה לפה? את שבת אנחנו קובעים? את שבת השם קובע. השם החליט ששבת יהיה ביום השביעי, כי בו שבת מכל מלאכתו. גמרנו. כל יום שביעי יהיה שבת. לא משנה אם זה ראש חודש, זין בחודש, או חמישים בחודש. מה? זה מבריאת העולם מתגלגל. יום שביעי, שבת. שואל רש"י, איך שבת נכנסה לפה? הרי שבת היא הרבה יותר חמורה מהחגים. מה רש"י זועק עם השאלה שלו? בוא נקרא את זה, מובא מספר 3. רש"י פסוק ג' מיד בתחילת הפרשה. מה עניין שבת אצל מועדות? הרי שבת היא הרבה יותר חמורה. וזה מכניס אותנו למקום שאנחנו רוצים להיכנס. שבת היא לא רק חמורה ביחס לימי החול. שבת היא חמורה גם ביחס לחגים. שבת היא יום הרבה יותר חמור מכל החגים. בוא נבדוק, אני רוצה להביא 4 הבדלים. מה ההבדלים בין שבת לחג? לא תזריקו. מה ההבדלים בין שבת לחג?
אוכל נפש.
מה עוד בשבת? אסור לעשות אוכל נפש? מוקצה זה רבנן, אבל מדאו מדאורייתא. עירוב תחומין זה עניין של שבת וחג, זה לא בעצם הבדל בין שבת וחג כשלעצמם. דבר הכי פשוט.
להעביר
אש זה קשור לאוכל נפש, זה בשביל זה. מה? שמחה יש ביום טוב ואין בשבת, נכון? טלטול זה קשור גם מתוך שהותרה לצורך הותרה שלו, הכל כפוף לאוכל נפש. דבר הכי פשוט. קידוש של שבת, תפילה של שבת, איך חותמים את הקידוש? מקדש השבת. מה אומרים ביום טוב? מקדש ישראל והזמנים, למה? כי השבת הוא מקדש. זה לא יום שלנו, זה יום שלו. הוא ציווה אותנו. היות שהוא שבת ביום השביעי, אז גם אנחנו הולכים בעקבותיו, מחכים אותו. יום טוב הוא יום שלנו. אנחנו מחליטים מתי יהיה יום טוב. בואו נקרא את הגמרא פסחים קי"ז א', אמר רבא, מצאתי את זקני פומפדיטה שישבו ואמרו בשבת מקדש השבת, וביום טוב מקדש ישראל והזמנים. והטעם, שבת שהיא קבועה, על ידי השם מקדש השבת, ואילו יום טוב שישראל קובעים אותו, שהם מעברים חודשים וקובעים שנים, מקדש ישראל והזמנים. אז הנה אני עובר לקטע הבא, שבת לעומת יום טוב, ההבדל הראשון, שבת מקודשת על ידי השם, ימים טובים מקודשים על ידי ישראל. דבר שני, ביום טוב כתוב לא לעשות מלאכת עבודה, אסור לעשות מלאכה. בשבת יש לשון הרבה יותר חזקה ואגרסיבית, מנוחה, וינח ביום השביעי. בשבת לא רק לא עושים מלאכה, בשבת צריכים לנוח. ננסה עוד מעט להבין מה זה, פה הפוינט של שבת. שבת צריכים לנוח, ביום טוב לא כתוב לנוח. כתוב כל מלאכת עבודה לא תעשו. אל תעשו מלאכת עבודה, אתם לא חייבים לנוח. ננסה עוד מעט להבין את ההבדל. אנחנו כבר רואים שבת היא הרבה יותר חזקה. זה יום של השם, זה יום שאנחנו מצווים לנוח כמו שהוא נח. ההבדל השלישי שכולכם הזכרתם, אני קורא מבפנים, ממשיך. בשבת נצטווינו גם בשביתה וגם במנוחה, כמו שנאמר, וביום השביעי שבת להשם אלוקיך, וינח ביום השביעי, ואילו ביום טוב מצווה רק בשביתה ולא הוזכרה מנוחה. ג', כמו שהזכרתם, בשבת אסורה כל מלאכה. באת הביתה דקה לפני שבת, לא הכנת בשר, אתה בבעיה? אתה לא יכול לבשל בשבת. גם אם בגלל זה תרעב כל השבת, אתה לא יכול לבשל, לא קיים, אין יותר. יום טוב? אין שום בעיה. אתה יכול ביום טוב לעמוד, להכין, חופשי, 5 מנות, 10 מנות, הכל בסדר, לך תעשה מנגל, הכל בסדר. למה זה? כי ביום טוב התורה התירה לנו אוכל נפש, כי ביום טוב צריך לשמוח, אוכל משמח. התורה אמרה, לא מצפה ממכם לכזאת שביתה. בשבת צריכה להיות שביתה מוחלטת, אין לבשל, אין עול, אין חובות, אין שום משימות בשבת. חופש מוחלט 24 שעות לגמרי. יום טוב זה יום יותר קל. אנחנו רואים הבדל שלישי. יום יותר קל, אנחנו מקדשים אותו, אין בו מנוחה, מותר אוכל נפש. וההבדל האחרון והמאוד חביב, שכמו שעוד מעט נראה הוא מרכזי מאוד. במוצאי שבת בהבדלה, מה מריחים? פסמים. מוצאי יום טוב, לא מריחים פסמים. למה? כי במוצאי שבת, אתה מסתיים את המנוחה, אתה נחבט בארץ. דיכאון של מוצאי שבת. אין לך כוח להתחיל את השבוע. מה חכמים אמרו? תריח פסמים, תקבל מצב רוח. במוצאי יום טוב, אתה לא נחבט בארץ, כי גם קודם קצת עבדת. גם ביום טוב הכנת אוכל. אתה לא היה לך כזאת מנוחה, כזאת התרוממות, כזאת התעלות, כזה שקט כמו בשבת. יום טוב זה לא יום כל כך שקט כמו שבת. אז אם אלה מוצאי שבת, אתה לא נחבט בקרקע. אתה לא צריך בסמים. אנחנו רואים דבר מאוד חזק. שבת זה יום קיצוני. זה יום שאנחנו הולכים עם המנוחה עד הסוף. אפילו לא אוכל נפש, ולכן במוצאי שבת צריך להריח בבשמים, כדי קצת לשמח את עצמך על הדיכאון הזה, שעוד מוצאי שבת הגיע.
זה לא אוכל. גם אנשים שלא שומרים שבת, יש להם שביזות יום א'. זה משהו...
מרגישים ששבת...
עצם היום?
אתה... תזכור את המילים עצם היום השביז. תזכור את המילים האלה, אני הולך לקרוא את זה עוד מעט, תזכור את זה. במוצאי שבת, הבדל רביעי, מריחים בשמים כדי להשיב את הנפש, שהיא דואבת ליציאת השבת. מוצאי שבת, הנפש מדוקת, הלכה מאיתנו השבת, השקט, ההתרוממות, ההתעלות, אתה חוזר לעוד ששת ימי המעשה. בשביל הנשמה היתרה שהלכה, איזה מילים יפות. בשבת יש נשמה יתרה, יש עודף אנרגיה, עודף מנוחה, עודף כוח. זה נעלם במוצאי שבת. אז אתה משמח את הנפש, לפיכך מיישבים אותה בריח טוב. במוצאי יום טוב, אין מריחים בשמים. למה? לא עלית ביום טוב, אתה לא צריך לנחות במוצאי יום טוב. אנחנו רואים מכל זה ששבת זה יום גדול. זה יום שבו מוציאים אותנו לגמרי מהעולם הזה. מנוחה מוחלטת, אפילו לא אוכל נפש, ולכן במוצאי שבת צריך להריח פסמים. והכל כי זה היום של השם. אז אנחנו שווים ושואלים את השאלה המרכזית שלנו. למה? למה הכל אסור בשבת? למה אנחנו כל כך קיצונים עם השבת הזאת? למה? שיהיה מותר לשמוע מוזיקה, שיהיה מותר לנפנף על המנגל, שיהיה מותר לעלות במעלית. למה לא? זה הכל תורם לאווירת המנוחה. מה רע? שמעתי היום סיפור נפלא. התקשר אליי בחור, אברך, ששמע שאני רוצה לדבר על שבת וסיפר לי סיפור יפה. היה יהודי בצרפת בשם רברל גורביץ', יהודי הזה ניהל, יהודי רוסי, שניהל את הסמינר, את המכללה הגדולה לבנות בפריז. הרבה שנים הוא ניהל את המקום הזה, יהודי חסיד. הוא ב-46 ניסה לברוח מרוסיה. דרך פולין, מישהו אמור להביא לו ניירות פולנים, הוא חיכה לו בגבול, ואשתו, הם היו נשואים חצי שנה, אשתו היה לה את הניירות והיא יצאה, והוא נשאר שם. תפסו אותו בגבול והחזירו אותו חזרה לרוסיה, עצרו אותו, שלחו אותו למחנה עבודה להרבה שנים. במחנה העבודה הזה, מה שהם עשו, הם תפרו ארנקים. היה מחסנים עם אור, והם ישבו כל היום, תפרו ארנקים מהבוקר עד הערב. טוב, הוא שמה 6 ימים עובד, או 5.5 ימים, לא יודע, בימי ראשון בטח לא עובדים, עובדים שמה? בימי ראשון לא עובדים, 5.5 ימים הוא עובד, מגיע שבת, 6 ימים מגיע שבת. הוא יושב ליד המכונה, ידיים שלו רועדות, איך הוא יתפור? שבת עכשיו, איך הוא יתפור? קיבל החלטה נחושה, לא אכפת לו מכל השוטרים שעומדים לו על הראש, החיילים, הקלגסים שעומדים לו עם הראש, תפס את הרגליים, ברח משם, התחבא כל השבת באיזה יער. למחרת בבוקר, אולי ביום שני בבוקר, כי נדמה לי שהם לא היו עובדים ביום ראשון, ביום שני בבוקר קוראים לו למפקדה. הוא חושב איזה תירוץ הוא ימציא להם, כאב לו הבטן, כאב לו הראש, כאבו לו השיניים. יושבים 3 אנשים. האמצעי פונה אליו ביידיש, ואומר לו דוסיס פר שבס, יהיה? ברחת בגלל שבת, כן? מה הוא יגיד? אז הוא אומר, נכון, אני בשבת לא רוצה לעבוד, האמונה שלי אוסרת עליי לעבוד בשבת ואני לא רוצה. טוב, צא החוצה, אנחנו נודיע לך את הפסק דין שלך. מתייעצים, קוראים לו פנימה, אומרים לו, תראה, אנחנו נחליף לך את העבודה. יש לנו את המחסנים של האור, אתה עובר להיות השומר של המחסנים. הוא לא הבין איפה פה הפיתוי, איפה פה העונש. הוא הולך שם כל היום, לא עושה כלום. ימים שלמים יושב, יכול להגיד תהילים, מהזיכרון, לעשות מה שהוא רוצה. שבת הוא יכול להיות שם כי הוא לא עובד, הוא רק יושב על הכיסא, לא עושה שום דבר, רק צריך לשמור. הוא לא הבין, חודש, חודשיים, 3. אחרי כמה חודשים נפל לו האסימון. המחסנים האלה של האור, השומרים שהיו שומרים, כל הזמן היו גונבים שם. היו גונבים את האור ומוכרים אותו שוק שחור. כשהם ראו שהוא כזה יהודי נאמן, כזה יהודי ישר, אמרו, אתה צריך לשמור לנו על המחסנים, אתה לא תגנוב. אם אתה מוכן ללכת במסירות נפש על האמונה שלך, שב תשמור על המחסנים, עליך אפשר לסמוך. סיפור ששמעתי היום מנכד שלו. על כל פנים, נחזור לענייננו, אנחנו באים ושואלים, מהי הקיצוניות הזאת של שבת? עד כדי כך רוצים לנו, אחרי 1,000 דרכים לנו, אך מספיק שלא הולכים לעבודה, כבר נחים. למה הכל אסור? יותר מזה, אני רוצה ללכת עוד מהלך אחד, תחזיקו איתי ראש. האמת היא, וזאת שאלה עצומה, שהשבת מוזרה מעצם טבעה. לא בגללנו, בגלל אלוקים. מה זה וינח ביום השביעי? אלוקים מתעייף? למה הוא צריך לנוח? איך אפשר להגיד על אלוקים שהוא הלך לנוח? למה הוא עבד 5 ימים, ברא את העולם, התעייף? עכשיו הוא הולך לנוח? הולך לבית מלון של ההסתדרות? איפה הוא נח? מה בכלל שייך? ששואל יהודי, למה אתה נח בשבת? כי אלוקים נח. תסלח לי, למה אלוקים צריך לנוח? אני יודע שאנחנו כל בוקר מברכים, ברוך אתה השם, הנותן לייעף כוח. הוא אף פעם לא מתעייף, הוא נותן לכל העייפים כוח. אז מה קרה לו אחרי 5 ימים של ברירה, 6 ימים של בריאה, הוא התעייף? מה פירוש המילה וינח ביום השביעי? יותר גרוע, שבת וינפש. לא, וינפש זה לא, זה נופש. עמית אומר, הוא לא עשה שום דבר, הוא בסך הכל הפסיק לעבוד, אתה צודק, ככה הרמב״ם אומר. בואו נקרא את הלשונות של התורה, נראה כמה הם תמויים. תראה איך התורה הולכת ומסבכת את הדברים. אני קורא במובא מספר 4, במעשה בראשית כתוב מה שעמית אמר. בתפילת ליל שבת ובקידוש, אנחנו אומרים בדיוק את מה שעמית אמר. ויחל אלוקים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה, וישבות מכל מלאכתו אשר עשה. מעולה, שבת, לא עשה יותר. מה כתוב במתן תורה? אלוקים נותן את 10 הדיברות, זכור את יום השבת לקדשו, מה הוא אומר? כי 6 ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, וינח ביום השביעי. הוא לא רק שבת, הוא נח, הוא נרגע, ישב על הכורסה ונרגע, מה הפירוש? למה אלוקים צריך לנוח? אנחנו הולכים לפרשת כי תישא, זה עוד יותר מסתבך. מה אנחנו אומרים בתפילת שחרית? כי אותי, בני ובן... נו? עשה השם את השמיים ואת הארץ, וביום השביעי שבת וינפש, לא רק נח. הוא נשם, תראה מה רש"י מפרש. בפרשת כי תישא, אנחנו מסתבכים עוד יותר. כי 6 ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, וביום השביעי שבת וינפש. מפרש שם רש"י, זה נדמה לי פרק למד א' בשמות, כתרגומו ונח. וכל לשון נופש הוא לשון נפש. אלוקים יצא לנופש בשבת. שמשיב נפשו ונשימתו בהרגיעו מתורך המלאכה. מדהים, נורא והיום. אלוקים אחרי 6 ימים של שבת, של עבודה, נצטרך לנוח עד כדי כך שהוא כבר צריך לצאת לנופש. מה הפירוש? הוא נותן לייף כוח, הוא אף פעם לא מתעייף. הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל. הוא אין סוף. מה זה הדימויים האלה? פה נמצא הרעיון של שבת. אז באמת מה רש"י אומר? רש"י אומר שזה רק לסבר את האוזן. מי שכתוב בו לא יף ולא ייגע, יכתיב מנוחה בעצמו, יגיד על עצמו שהוא נח, איך אפשר להגיד דבר כזה? לסבר האוזן מה שיכולה לשמוע. זה רק לשונות בשבילנו. שאנחנו כאילו נבין מה אנחנו צריכים לעשות. אבל אני רוצה לומר רעיון חסידי, מאוד חזק קבלי, חסידי, שאומר שאלוקים במפורש נח, ולכן גם אנחנו צריכים לנוח. ולכן המנוחה היא מאוד מאוד קיצונית. אבל הוא לא רק לא עשה כלום, זה שבת. זה שבת. מה זה וינח? וינח זה פעולה חיובית של מנוחה. הוא נח, הוא כביכול לשבת על הכורסה ולנוח ולנפוש. מה אומר רש"י? בהרגיעו נפשו ונשימתו מתורך המלאכה. כמו אדם שאומר, ברוך השם.
אפשר להשאיר את זה גם בצורה כזאת, דווקא שבן אדם שהוא נח, הוא נהנה.
אוקיי.
בן אדם אומר, אם הוא הולך, 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 הוא לא נהנה, הוא יוצא, יוצא, יוצא.
אני איתך. אני איתך, אתה צודק ב-100%. אתה צודק ב-100%. אנחנו רוצים להבין מה זה לגבי אלוקים. אוקיי, אם כן, אנחנו מגיעים למרכז השיעור שלנו. למה אדם צריך לנוח בכזאת רמה מוחלטת, לנתק את הקשר עם העולם? מה פירוש שאלוקים נח? הרי הכל מתחיל ממנו. מה הוא צריך לנוח? הוא עייף? מה הוא צריך לנוח? יש פה נקודה מאוד עמוקה. אחד היהודים הכי חשובים שהיו בעולם לפני 100 שנים, היה סר מוישה מונטיפיורי. סר מונטיפיורי היה ברוקר באנגליה, שבאותה תקופה בבורסה בלונדון היה מותר להכניס רק 12 ברוקרים יהודים. היהודים הם גנבים, הם מולכים, הם יגנבו לנו את הכסף, אז היה מותר להכניס רק 12 ברוקרים יהודים. מונטיפיורי הצליח להיות אחד מהם מה-12 האלו. הוא היה מייצג, הוא היה, מה זה ברוקר? הוא מתווך. היה מייצג את הלורדים העשירים של בריטניה, קונה בשבילם מניות, אגרות חוב, מוכר, הרוויח המון כסף. התעשר, הפך להיות אחד האנשים העשירים באנגליה, היה שתדלן יהודי, עוזר ליהודים בכל מקום, בכל העולם, הכל בגלל הכסף הגדול שהיה לו. עכשיו הוא היה לו חוק. שבת הוא לא עובד. לא יעזור כלום, הבורסה לא עובדת יום ראשון, אז הוא מפסיד יומיים, הוא שבת לא עובד. יום שישי ב-12 בצהריים, היה סוגר את המשרד שלו בבורסה, וכל הלורדים ידעו שמונטיפיורי מנתק קשר עד מוצאי שבת, אפשר לתפוס אותו. שבת אחת, ליל שבת, הוא יושב עם אשתו, אוכלים דגים, שרים זמירות, איזה אווירה של שבת, שכח לגמרי מכל העולם, מכל הביזנס. דפיקות בדלת. מגיע שליח, נהג, אז עוד היה כנראה רכב, עגלון, של אחד הלורדים הגדולים המפורסמים באנגליה, אומר, הבוס שלי מבקש שתיכנס אליו. יש עסקת ענק. היא מונחת על השולחן עכשיו קנייה של איזה מניה שהיא עכשיו נמוכה, היא הולכת לזנק שבוע הבא, הבוס מבקש שתיכנס אליו. מונטיפיורי מסתכל, אומר, תסלח לי, עם המוסר, עם הנימוס הבריטי המוכר, אני מצטער, אני בעולם אחר. אני שבת, אני שר, אני מנגן, כסף לא מדבר אליי, תעזוב אותי, אני לא עושה את זה. הוא הולך אחרי שעה, הוא חוזר עם מכתב. מונטיפיורי אומר, אני לא פותח מכתבים בשבת. אומר השליח הזה, אני אפתח. הוא קורא. הבוס כותב, אומר לו, תשמע. הלורד הזה כותב, תשמע מונטיפיורי. העסקה שעכשיו מונחת על השולחן זאת עסקה של פעם בחיים. יש פה נייר ששבוע הבא הולך לזנק ב-200%. אם אני פונה לברוקר אחר, לא תשמע ממני יותר. אתה הולך להפסיד אותי. טוב, מונטיפיורי מסתכל על השליח, אומר, תגיד לבוס שלך, אני מאוד מעריך את האמון שהוא נותן בי, זה מכבד אותי, זה מחמיא לי, אבל אני בשבת נמצא בעולם אחר. אני לא בעולם העבודה, לא בעולם הכסף, אני בעולם של קודש. בסדר, השליח הזה הולך. יום ראשון בבוקר הוא שוב דופק. הבוס קורא לך. בוא אליו הביתה, הם הולכים לרובע הכי עשיר של לונדון. הבוס הזה, הלורד הזה, מקבל את מונטיפיורי בפנים מהירות, מחבק אותו, מנשק אותו. הוא אומר לו, תשמע רב מוישה, לא הייתה לי שום עסקה להציע לך. פשוט התערבתי עם חבר שלי לורד, אם אתה תחלל את השבת או לא. החבר שלי אמר לי, ליהודים אין אלוקים. יש להם אלוקים, אלוקי כסף, כמו שכתוב בתורה, ואלוקי זהב. זה מה שמדבר אליהם, בשביל כסף הם ימכרו הכל. ואני אמרתי, לא מונטיפיורי. מונטיפיורי זה יהודי עם עקרונות, הוא לא יחלל את השבת, הוא לא יעשה אותה חול. תודה לך שצדקת, תודה לך שצדקתי, שעמדת בזה, חבק אותך. עולם הזה, זה בית משוגעים. העולם הזה שאנחנו נמצאים בו שבוע ימים, הוא פשוט מטריף לנו את השכל. מה שקורה לנו בששת ימי השבוע, שלושה דברים קורים לנו. לוקחים לנו את הכוח, את המוח ואת הרוח. דבר ראשון, בששת ימי השבוע, בששת ימי העבודה, כמו שאמרת, הולך לנו הכוח. אנחנו פשוט עובדים קשה, פיזי. זה תהליך מאוד גדול שקורה לנו כל שבוע. אנחנו מתנתקים מעצמנו. מה אנחנו עושים במשך השבוע בעצם? מתעסקים עם פרטים. כל אחד בעבודה שלו. זה עם המחשב, זה עם המסעות, זה עם הניירות, זה עם הפנקסים, זה עם העיתון. כל אחד עם העניינים שלו. אנחנו מתעסקים עם פרטים, עם פרטים קטנים. ככה, ככה, מפה, משם. אנחנו מתרחקים מעצמנו. העצמי שלנו, העני שלנו, הוא אינסופי. הדמיון, המחשבה, הרצונות, התענוג. כל השבוע אתה מתעסק בקטנות. והדבר הכי חשוב, במשך השבוע אנחנו מתנתקים מהרוחניות שבנו, מהנפש שבנו. מה אנחנו עושים כל השבוע? מתעסקים עם גשמיות, עם כסף. אם כן, במשך השבוע אנחנו נופלים בשלוש רמות. מאבדים כוח, מאבדים את הדמיון, את החופש, את האינסוף שיש לנו בפנים, ומאבדים את הרוחניות. בשביל זה אלוקים נתן לנו שבת, בשביל להוציא אותנו מהעולם הזה. אלוקים רצה יום אחד להרים אותנו יותר גבוה. מה הרווח? שלושה דברים כמו שאמרנו. לנוח, פיזית, לחזור לעצמנו. בשבת אתה יושב כל השבת, יכול לדמיין מה שאתה רוצה, לחשוב מה שאתה רוצה, לחלום מה שאתה רוצה. אתה לא עסוק עם הקטנות האלה שהורגים לך את המחשבה, ובעיקר לחוות רוחניות. אתה יכול להתפלל, אתה יכול ללמוד. הרעיון של שבת הוא להוציא אותנו מהעולם הזה, שלא נטבע פה. וזה מזכיר לי סיפור יהודי יפהפה. זה היה בפרעות, שהיו הפרעות בקישינב, הייתה משפחה שבש, כרגיל, שמאוד סבלו, ההורים נהרגו, נשארו שני ילדים. כמו בסיפורים, הילד הגדול לקח את האונייה, נסע לאמריקה. האח הצעיר נשאר שם מסכן ברוסיה. זה שנסע לאמריקה, עשה הרבה כסף. הייתה התקופה הטובה, הטקסטיל, התעשייה, כסף ישב על העצים, התעשר מאוד. בנה וילה באיסייד, התעשר. האח הצעיר שהיה בקישינב, מסכן, נשאר עם הצרות. אחרי 20 שנה, הבנות גדלות, הוא צריך לחתן אותן. אין לו אגורה, בקושי כמה תרנגולים בחצר, איך הוא יחתן אותן? ואז הוא נזכר, הוא אומר, רגע, יש לי אריח עשיר באמריקה. אני אקנה כרטיס הפלגה בפרוטות האחרונות, ייסע אליו, יגיד לו, יש לי שלוש בנות לחתן, תעזור לי, מה זה בשבילך? הוא נוסע לאמריקה, מגיע לשם מסכן, מגיע, סוף סוף מצא את הווילה הגדולה של האח באיסייט. אבל איפה האח בכלל לא בבית? הוא עובד שבעה ימים בשבוע, יום ולילה, רודף אחרי הכסף. מגיע בלילה, כבר אין לו כוח לנשום. לא ישב איתו, בכלל לא התייחס אליו. אחרי שבועיים הוא צריך לחזור, חזרה. הוא הולך לבנק, למשרד של אח שלו, נכנס. האח יושב, הוא צריך להיפרד ממנו. הוא, אני הזה, האח הזה, הקישינב הזה, מסתכל על האח שלו העשיר, מסתכל. שאל אותו, האח, מה אתה מסתכל עליי? מה אתה מביט בי? אבל אני אגיד לך, אני הייתי לא מזמן בגן חיות, בקישינב. עכשיו, במרכז הגן חיות, יש בעל חיים מסוים, שלא נזכיר את שמו, שחי בתוך תינופת, בתוך סירחון, בתוך בוץ, כולו בתוך הסירחון, הסירחון מגיע לו עד האף. עכשיו, מה מפריע לבעל חיים הזה? בוא ניכנס לו לראש, מה כואב לו? כואב לו, למה הוא לא יכול להכניס גם את האף לתוך התינופת? הוא כל כך רוצה להיות חלק מזה וליהנות מזה, הוא כל כך אוהב את זה, שהוא רוצה גם להכניס את האף פנימה. אומר האח הזה המסכן, לאח העשיר, כשאני רואה אותך, אני רואה כמה אתה כולך חלק מעולם הזה, כמה אתה רודף אחרי כסף, כמה אתה כבר חלק מהחומר, אני אומר, אתה יודע מה כואב לך? למה אתה גם לא יכול להכניס את האף פנימה? לגמרי להיכנס להפוך להיות חלק מהכסף, לקבל פרצוף של דולר. הרעיון אומר את החסידות, הרעיון של שבת, זה שלא להכניס את האף לתוך עולם הזה. אנחנו כל כך פה, כל כך מטורפים, כל כך רצים, כל כך, אין לנו נשימה כבר, לפחות יום אחד שנרים את האף מעל המים. יום אחד נסגור את העסק, נסגור את הטלפון, נסגור את הקשר עם העולם הזה, ונהיה יותר גבוהים. זה הסוד של שבת. אז זה לא רק לנוח ולא לעשות מלאכה, זה הרבה יותר עמוק מלא לעשות מלאכה. זה להתרומם מעל העולם הזה, להפסיק את המרדף, להפסיק את הטירוף, להפסיק את העצבנות, להפסיק את המרדף, ופשוט לעלות. איך זה קורה? אז בשבת יש נס. אני רוצה לקרוא את זה ברש"י. לפני שאני אגיד את הנס, אני אספר סיפור. שבוע שעבר אני נכנס פה, אני בבקרים, עוצר עם הילדים בדרך לתלמוד תורה, בכניסה לשיכון המזרח, יש המאפה של שלום, אני אעשה להם פרסומת, יש להם הכשר טוב. אני נכנס למאפייה, קונה לחמניות לילדים לצהרון. עכשיו בוקר, 8 בבוקר, זה גם ליד הסיבוב לצריפין. צפצופים, כולם עצבנים, אני עצבני ממהר, אני גם צריך להגיד קדיש. אז אני כל בוקר נכנס למאפייה, לוקח כמה לחמניות, צועק עליה, על המוכרת, אני כבר אשלם לך מחר, רץ, כל יום עצבים. שבוע שעבר, היא עוברת אותי, היא רואה אותי הבוחרת, היא עוברת לי, אתה יודע, מה זה נהניתי לראות אותך בשבת? היא ראתה אותי, הולך עם הילדים, חוזר מבית כנסת. היא הלכה עם בעלה, היא אומרת לבעלה, אתה רואה את הדתי הזה? תראה איך הוא רגוע, במשך השבוע הוא מה זה עצבני? בשבת קורה לנו נס. הנס הוא כמו שרשי אומר, כאילו מלאכתך עשויה. בשבת אדם מרגיש שאין לו דאגות. כל השאיפות שלו התמלו. הוא לא רודף אחרי כלום, הוא לא תאב לכלום, אפילו הסיגריה לא חסרה לך. אתה לא תאב לשום דבר, פתאום בנס הסיגריה לא חסרה לך, אי אפשר להסביר את זה בדרך הטבע. אתה לא תאב לסיגריה. האדם, יש לו איזושהי תחושה, אומר רשי, מנוחת מרגוע, מאוד יופיים המילים האלה, מנוחת מרגוע ולא מנוחת הרי, כאילו כל מלאכתו עשויה. הוא לא ממהר, הוא לא רודף, הוא לא רץ, זה הנס של שבת. הקדוש ברוך הוא נתן לנו את הכוח להתרומם מעל הטירוף ליום אחד. מעל הטירוף הזה של הריצות, של הבית משוגעים של העולם הזה שלא נגמר, לעלות למעלה ליום אחד. זה העומק של שבת. בואו נקרא את הרש"י. קודם כל, מובא מספר 5, קטע מהרבי מלובביץ', תשי"ג חלק א', התוועדויות תשי"ג חלק א', עמוד 279. מובא מספר 5. ביום השבת, אומר הרבי, האדם הוא בבחינת אורח בעולם הזה. אתה לא באמת נמצא פה. אתה נמצא בעולם הזה, אבל אתה לא חלק מהעולם הזה. אתה לא קורא עיתונים, אתה לא שומע טלוויזיה. אתה לא מדבר פוליטיקה, אתה לא מדבר על בורסה, אז אתה לא באמת חלק מפה, אתה יותר גבוה מפה. ועל ידי שביום השבת נמצאים במעמד ומצב של אורח, פועלת ההתעלות הזאת על ימות החול, שגם בהם יהיה שבס דיקר. שכל השבוע אתה תהיה שבתי. היינו שגם בשעה שעוסק בענייניו הגשמיים לא יהיה שקוע בהם לגמרי. שבת מוציאה לנו את האף מהעולם הזה. שבתי, שכל השבוע תהיה שבתי. בזכות השבת, אז גם במשך השבוע אתה לא כל כך נמצא בעולם. הרעיון של שבת הוא לשלוף אותנו מהעולם הזה ליום אחד. שלא נהפוך להיות חלק ממנו. שנזכור שאנחנו דבר יותר גבוה, שנפסיק את הטירוף, את העצבים, את המרדף. אומר רש"י, שבת שבתון, מה זה שבת שבתון? מנוחת מרגוע ולא מנוחת הרי. מה ההבדל בין מנוחת מרגוע למנוחת הרי? לפעמים אתה נוסע לחופש, משלם 4,000 שקל, 4,000 דולר או 4,000 יורו, וחוזר רגוע. לפעמים אתה משלם 10,000 יורו וחוזר עצבני. מה ההבדל? שמה הצלחת לשכוח מהעבודה, ושמה לא הצלחת לשכוח מהעבודה. לפעמים אתה נוסע לשלושה ימים, ומצליח להתנתק. אם אתה מצליח להתנתק, אתה נרגע. אין לך טענות, אין לך תאוות, אתה לא רודף אחרי הכסף. לפעמים אתה גם בחופש עם הטלפון, אתה לא מצליח להירגע. זאת מנוחת הרי. אומר רש"י, הנס של שבת הוא מנוחת מרגוע, ורש"י במקום אחר, בפרק ח' פסוק ט', אומר משפט נפלא. כשתבוא שבת, יהא בעיניך כאילו כל מלאכתך עשויה, שלא תערר אחר מלאכה. הרעיון של שבת הוא הרבה יותר עמוק מלא לעשות מלאכה. הוא להוציא אותנו מהעולם הזה. אני לא צריך מלאכה. אני לא צריך כסף, אני לא רודף אחרי כסף. אין לי את התאווה הזאת, אני נמצא בעולם אחר. למה? כי אלוקים נח, אז גם אני נח. את זה, כמו שעמית אמר, את זה אין ביום טוב. יום טוב אלוקים לא נח, אז גם לי אין את הנס הזה, להתנתק ככה מהעולם. שבת שאלוקים נח, במילא זה נותן גם לי את הכוח להתרומם לגמרי מעל העולם הזה, ולשכוח את, ולשכוח את הצורך בכלל להתחבר לכאן. צריך לספר סיפור יפה. יש הבעל שם טוב פעם הגיע עם התלמידים שלו לאיזה עיירה. עכשיו הם מגיעים לעיירה הזאת, נופלים שמה. התלמידים שואלים את הבעל שם טוב, רבי, למה הגענו לכאן? הוא אומר, אני לא יודע. אני גם לא יודע. הרגשתי איזו משיכה ליהודים כאן, אז הגעתי. אני לא יודע בעצמי למה. אני מרגיש שהם משהו מאוד מיוחד, היהודים התמימים, אני בעצמי לא יודע למה. הוא עושה איתם את השבת, ליל שבת, תפילה רגילה, שבת הבוקר, תפילה לרגילה. הכל אותו דבר. אומר הבעל שם טוב, אני לא יודע מה מיוחד, מה הפיל אותי פה, אבל אני מרגיש שיש פה איזה משהו מיוחד. בצאי שבת, הם מגיעים לבית כנסת להתפלל מעריב. אף אחד לא נמצא מבית כנסת, בית כנסת ריק. איפה כולם? לא באים להתפלל מעריב? אבל אתה חוננתן או ספירת העומר, איפה נעלמים? אף אחד לא פה. טוב, אחרי חצי שעה מתחילים להגיע אנשים. כבר חצי שעה אחרי צאת שבת, עוד אחד, עוד אחד. הבעל שם טוב שואל אותם, איפה הייתם? הם אומרים, יש לנו מנהג יפה בעיירה. אנחנו מוצאי שבת, עם שקיעת השמש, צאת הכוכבים, מתכנסים כולם בבית של יהודי אחד, בבית של העשיר של העיירה, ויושבים יחד, שרים זמירות, מנגנים, אומרים איזה וורט, נפרדים מהשבת יחד. שואל אותם, הבעל שם טוב, מה המקור של המנהג הזה? אף פעם לא שמעתי המנהג הזה. הם אומרים, לא יודע, היהודי הזה, המערך, הוא הנהיג את זה, ואנחנו באים אליו. הולך אליו הבעל שם טוב הביתה, שואל אותו, תגיד לי, מי אמר לך את המנהג הזה? במוצאי שבת להיפרד מהשבת בסעודה. אז הוא אומר, אני אגיד לך, המצאתי את זה לבד. מה? הוא אומר, היה פה פעם בעיירה איזה דרשן. והדרשן הזה אמר שבשבת יש לכל יהודי נשמה יתרה. איזו נשמה מיוחדת שמרוממת אותו מעל העולם הזה. והנשמה הזאת עוזבת אותו במוצאי שבת. אומר היהודי התמים, שמעתי את זה, שהנשמה עוזבת אותנו במוצאי שבת. ונזכרתי שלפני 20 שנה אבא שלי עמד למות. ואמרו לי שכשהנשמה תצא, אני צריך להביא 10 יהודים, כדי שהנשמה תצא בין יהודים, שהנשמה לא תצא לבד. אז חשבתי שגם במוצאי שבת, שהנשמה יוצאת, צריך לעשות את זה בין יהודים, שהיא לא תצא לבד. נשב יחד, נגיד וורט, נגן ניגון, נלווה את הנשמה היתרה שיוצאת. זה הרעיון של שבת. זה לא רק לא לעבוד. לא לעבוד יש גם ביום טוב. זה הרבה יותר עמוק מלא לעבוד. זה נשמה יתרה. זה להתרחק מהעולם הזה. איך אמר הרבי בדימוי הכי מושלם שיש? להיות אורח בעולם הזה. בשביל להיות אורח בעולם הזה, צריכים להפסיק הכל. לא מעלית, לא אייפד, לא לנפנף על המנגל, לא לנסוע על הים. למה? כי כל הדברים האלה משאירים אותנו בעולם הזה. משאירים אותנו בזה. אתה עולה במעלית רגילה, לא מדבר על מעלית שבת, שכל אחד ישאל את הרב שלו. אתה עולה במעלית רגילה, משתמש באלקטרוניקה. אם ככה, כשאתה מגיע הביתה, למה שלא תפתח את האייפון? זה אותו דבר, זה בדיוק אותה מלאכה. אתה פותח את האייפון, אתה רואה מה חדש, הלכה לך השבת. חזרת לעולם הזה. אייפון זה השטן, זה מה שמושך אותנו לעולם הזה. זה הממריץ, זה ה... שאלת מה זה שבס דיקר, אז אייפון זה העולם הזה דיקר. זה מה שהכי מושך אותנו לתוך העולם הזה. באה היהדות ואומרת, שבת אנחנו מתנתקים מכל מה שקשור לעולם הזה. לא אלקטרוניקה, לא חשמל, לא אש, לא מנגל, לא ים, לא שום דבר. בשבת אתה עם עצמך. אתה חוזר חזרה לעצמך, מתחדש, מקבל כוחות חדשים. זה הרעיון של שבת. אגב, שאלנו על הקדוש ברוך הוא. מה זה שהקדוש ברוך הוא נח? אומר הבעל התניא, ובזה נסיים, רעיון עצום, אומר גם אצל הקדוש ברוך הוא יש עניין כזה. אני אומר את זה בלשון של כביכול, אבל זה הדימוי. כביכול כשהאלוקות ברא את העולם הזה כל השבוע, הקדוש ברוך הוא כביכול מתעסק עם פרטים. איך לעשות לך את האף, איך לעשות לך את העיניים, איך לעשות לך את האוזניים, כמה פרנסה לתת לך, הוא מתעסק עם פרטים. בשבת כביכול הוא חוזר לעצמו. הוא עוזב את כל הפרטים וחוזר אל העצם, אל החוכמה האינסופית, הדמיון האינסופי, החלומות האינסופיים. מה שקורה לנו בשבת, זה מתחיל ממנו. גם אצלו יש חזרה של הדברים למקורם ושורשם. נקרא ונסיים בקטע מליקוטי תורה, חלק ב', סמך וב ג', אומר הבעל התניא, רעיון קבלי נפלא. לשון שביטה, זה הקטע השלישי במובא מספר 5, שנאמר אצל הקדוש ברוך הוא, כיבו שבת, מה פירוש הקדוש ברוך הוא שובט? למה הוא התעייף? למה הוא צריך לשבות? הוא על דרך משל כאדם השובט ונח ממלאכתו אשר עשה. שבשעת מעשה היה שכלו ומחשבתו מלובשים במעשה ההיא. ואחר כך כששובט, חוזר שכלו ומחשבתו למקורן. מה שקורה לנו במשך ימי השבוע, שאנחנו מאבדים את עצמנו. אנחנו מתעסקים עם פרטים, עם שטויות, ומצמצמים את כל המוח הגדול שלנו לכל מיני דברים קטנים. לככה וככה, ותוכנה כזאת ותוכנה אחרת. גם אצל הקדוש... נמצאים בתוך המלאכה, גם אצל הקדוש ברוך הוא קורה דבר דומה. וכן על דרך זה בשבת, עולה החיות שנמשך בששת ימי המעשה לבחינת המחשבה. כל הקדוש ברוך הוא, כביכול במשך ימי השבוע, כביכול, נמצא בעולם המעשה. האור האלוקי יורד ומצטמצם לעולם המעשה. בשבת הוא חוזר חזרה אחורה. ולכן שבת אותיות תשב, דהיינו חזרת הדברים למקורם ושורשם. אני מסיים, אמרנו שבשבת, שאין חצי שבת. אם אתה עושה מלאכות קלות, אייפון, מעלית שבת, נף נף, אתה חלק מהעולם הזה, אין לזה סוף. רק השביתה המוחלטת מוציאה אותך מהעולם הזה. אני רוצה להביא ראיה, מעיתונאי ליצן אחד. אף פעם לא עשינו דבר כזה, לא קראנו פה טור של עיתונאי חילוני, אבל זה נורא מצחיק ונורא יפה, סליחה על החילוני, יהודי שאינו שומר תורה ומצוות לעת עתה. יאיר ניצני, מכירים את השם? ישראל היום, אני רוצה לקרוא פה קטע, ושירצה אחר כך יקרא את זה באינטרנט. נורא נורא חמוד, מצאתי קטור שלו שהוא כותב ככה. אני מגיע לסוף השבוע גמור מעייפות. חולם על יום שבת, כזו שתאפשר לי לנוח, לנמנם על יד התנור, לשוחח עם הבנות, לאכול המון, ובעיקר לא לעשות כלום. אלא שככל שעברות השנים אני מבין שלגבר החילוני החדש, עדיפים ימי אמצע השבוע על סוף השבוע. סוף השבוע הפך בשנים האחרונות למאסר עולם עם עבודת פרך. חושב שתוכל לנוח אחרי ארוחת ערב? יצחקת אני. אחרי שסיימת לעזור בפינוי השולחן, פינוי המדיח, פינוי עצמך לספה, ותוך תקווה להתרסק שם, הפתעה. עליך להתלבש ולהוביל בני נוער למועדונים, או להשקיע בחיים החברתיים שלך ולנסוע למפגש חברים. בשבת בבוקר אתה רוצה לישון קצת, אבל אותם הילדים שביום רגיל לא קמים ב8 לבית ספר, קופצים עליך מלאי אנרגיה כבר ב7. עכשיו אתה יכול לבחור, או שתיזום משהו לעשות איתם, או שיכריחו אותך לעשות איתם משהו. אם התפללת חזק לאלוקים ויורד גשם, יש סיכוי שתישארו בבית, אבל אל תתלהב יותר מדי. הבית דורש את שלו, וזה אומר תליית תמונות, סידור ארונות, הרכבת מנורות, ניקוי מרזבים ובישולים. זהו, מוצאי שבת הגיע, ואתה תשוש ועייף, מוכן לעוד שבוע של עבודה. אבל יש גברים שאצלם זה אחרת. לא מזמן הלכתי ברחוב בשבת, וראיתי משפחה דתית חביבה יוצאת אחרי תפילה מבית הכנסת. האבא צעד לו מעורר בראש, ואחריו האישה והילדים. מיד הבנתי שיש פה סוג של סטארט-אפ. הבחנתי שהוא מכונס במחשבותיו ואף אחד לא מפריע לו. אולי התנגנו לו בראש זמירות של שבת, אולי התפלפל בפרשת השבוע, בכל מקרה הוא נראה מאוד רגוע. ואני גם ידעתי למה. אין סיכוי שהטלפון יצלצל, או מישהו מהילדים יבקש להסיע אותו לחבר בפתח תקווה, או אשתו תבקש ממנו לתלות וילון. אין טלוויזיה, אין חדשות, אין פייסבוק, ואין טלפון מאיזה בוס בקליפורניה שהחליט שזה הזמן לחשוב איך לייעל את המערכת. אם כן, הרעיון הוא שאו שאנחנו בעולם, או שאנחנו יוצאים מהעולם. יש רק דרך אחת להתנתק באמת מהעולם. לסגור את האייפון וגם לא לעלות במעלית. אם אנחנו ממשיכים עם קצת מהעולם הזה, אז לא עשינו כלום. נשארנו עם האף בתוך הגשמיות, בתוך החומריות. בשביל לצאת מכאן, אתה צריך באמת לצאת. הגעתי מזיע הביתה, אבל זה לא לקח לי את הראש. את הראש זה לא לקח, זה מה שאנחנו רוצים, שהראש יישאר פנוי.
השיעור באדיבות, אתר יהדות TV, יהדות TV, שיעורים והרצאות ביהדות במקום אחד, יהדות TV.